בצורה אחרת. כן, וכן מצאנו ארסה, יעשה, אבנה, אתנה בסגול עם נח רפוי, כלומר עם האות ה שהיא לא נשמעת. לא הבנתי.
מה
העניין? שאלה טובה. כל הכללים בדקדוק. וכאשר נתבונן בדוגמה ראשונה שהוא יפעל יפעל, ואנו רואים כי עין הפועל אינה בנויה על נע, אלא על נח נראה אם פתח לעולם. כן, בהפעל יפעל, אז הלמד היא נשמעת, היא נראית, והעין, עין הפועל היא בפתח, ואילו בעשה, אז הה היא נסתרת, היא נח נסתר, לא נח נראה, והסין מנוקדת, היא עין הפועל מנוקדת בסגול ולא בפתח. ונתמע, למה לא נוקד בפתח גדול, ויאמר אעשה ולא אעשה. או אעשה ולא למה אומרים אעשה ולא אעשה? כי לא יהיה פתח, התשובה היא לכך, כי לא יהיה פתח על הרפויה אלא בקמת. כן, במקרה כזה ההי משרתת את הקמת ולא את הפתח, והקמת רפוי ועין הפועל בלתי רפוי כלל, אלא אם עוברה אליו תנועה או תהיה על א' כגון אצה. לא כך מבין את הקטע הזה, ולכן עוברה עשה אל סגול ולא עשה, לפי שהיא תנועה קלה לבטאה, ומשתתף הצירה אם הוא צריך להנחה שנייה אל השימוש בו במקומו בהעמדות. כלומר אמרנו הנחה עשה, כן, ומשתתף הצירה אם הוא צריך להנחה שנייה, להנחה שנייה שוב זה לא הטבעה של עצמה אלא הטבעה ביחס למשפט, אלא שימוש בו במקומו בהעמדות, ואפשר שלא ייראה לה במילת עשה מקום, כי אם בהפסק או בנעימה, ויוקל הדגש עימה, עשה לך, אבנה לי, ואפילו לא ייראה. אני חושב שהכוונה היא שעשה לך, וכאילו כתוב אעשל לך, לכן הלמד הוא התגושה, ואז המילה אין פה אחרי סגול, אלא יש פה למד נסתרת אחרי הסגול. טוב, ככה הייתי חלק מהמפרשים מסבירים. מה שאין כן במילים אצה ואווה ויווה לי, לא בא אחריהן דגש, וקדם להם תראה מחמת הראות האלף. הלא תראה הקלטם בה, עד שישמיתו בכתיב ובביטוי, ואיבן במקום ואיבנה, כן, ואיקן, ויעץ, ויקנה, ויעשה, ואף ייתכן בצרה, ולא נתאפשרה, כי אם בתנועה קלה, והוא הסגול. כל זה לפי הנחה ראשונה, לפי הפוסט, לדון את המילה כפי שהיא, עד שתעבירנה הנחה שנייה אל הצרה במקום הפסק. כמו למשל, ומה תעשה לשמחה הגדול, שם ומה תעשה בתפחת, ליהושע זין, ומה תעשה לשמחה הגדול, תעשה, הסין מנוקדת בצרה, ולא בסגול. למה? כי הטעם הוא טעם מפסיק, תפחת. וכן נתפלא מן מראה ומעשה ומקנה וחבריהן, לפי שאנו רואים אותם בסמיכות בצרה, ושלא בסמיכות בסגול. וזה לכאורה הפוך. ואנו חושבים כי הנכון היה בהפך זה. וכאשר נתבונן בלמד הפועל, האות השלישית מהשורש, הנחה, והיא הה, כן, הרי זה שורש ראה, עשה, קנה, זה מה שנקרא נחה למד ה. וכאשר נתבונן בלמד הפועל הנחה והיא הה, בלמד הפועל הנחה והיא הה, שהיא נחשבת כנעדרת, וכאילו השמות הללו אינן אלא מראה, מעשה, מקנה, ואינם צריכים זולת הסגול כדי שיהיו בהחלט לראותם בנח רפה במילים מראה ומעשה ומראיהן ומעשיהן, ונעשה הסגול צרה כדי שיהיה בעת ההסתמכות במקום פתח במראם ומעשם, ואשר בא לפי הנחה ראשונה, ולא שינתו השנייה בניקוד, אלא בביטוי בן פרוטה בצרה ובסמיכות בסגול. כן, בן הוא כשהוא מוכרת, כשהוא בפני עצמו זה בצרה, אבל אם זה נשמח, אז זה הופך להיות סגול. בן פקועה וכיוצא. מה? לא, הוא רק מדבר על השינויים של סגול וצרה, אני חושב. מתי זה, כלומר, כשזה לעצמו וכשזה נסמך. ואפשר, מה?
זה לא שאתה גול נעשה כזה כדי שיהיה
די, לא. ואפשר שעריכתו הנעימה כמו בן יאיר, והוא לפי הנחתו הראשונה בסגול, ואפשר שקיטרה הנעימה בן אחר, כן, יוסף השם לי בן אחר, זה בצרה, והוא לפי הנחתו הראשונה בצרה, ואין דימוי בפעל מלרע שהוא בצרה. לא, 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 בשלב הזה כבר נמאס לי להתייגע על זה. כולם הייתי עושה 10 דקות, עוזב את זה, 10 דקות עוזב, עושה גם זה כבר. ולמניחי המדע הזה העדין סודות נעלמו ממנו, נעלמו מאיתנו, ואפשר שעמדנו על מקצתן, כאן הוא עושה איזה סיכום מסוים, שהמטרה בהם להעיר על פירושים, כאומרנו בהעולה היא, כן, נפש בני האדם העולה היא למעלה, שההם מנוקדת בכמת, וזה בא להורות על קביעה ולא על שאלה, זה לא ספק אלא קביעת עובדה, שאין כן בפתח זה התמיהה. כן, ובמה שמבדיל בין העבר והעתיד ובין ההתפעלות והנפעל, ולפי כך מנוקד נאסף אל עמי בקמת, שזה בהווה, וכאשר נאסף אהרון אחיך בפתח, שזה בעבר, ומנקדים וישחת, וישחת בפתח וקמת, אף על פי שאינה במקום הפסק בביטוי, ואז יצחה להיות קמת, הרי במקום הפסק ענייני, יכול להיות שהטעם הוא לא טעם מפסיק, אני חושב שהוא מתכוון ל... יש בפרשת שמיני, אני חושב, ויקרא חס, יש שם 3 פעמים וישחת, וסימני חרוש, רביע, אתנח ושלשלת, הראשון ברביע, השני באתנח והשלישי בשלשלת, ואז שם זה בקמת, למרות שזה לא אתנח עוד סוף פסוק, אבל בגלל שזה... בגלל שזה... מבחינה עניינית צריך להיות מקום הפסקה. פעם שמעתי מאחד מחכמי תימן, הוא אמר לי ששלשלת באה במקרא במקום מקום שרוצים להביע מאמץ גדול מאוד, כמו וימאן של יוסף, כאילו רוצים, כמעט יצאה נשמתו, זה לא היה לו דבר פשוט, זה חיבוטי נפש, טלטלות עזות כמו השלשלת ככה, וגם בהתמהמה של לוט, עכשיו מה זה לאדם לעזוב את עירו וביתו וכו' וכו', הוא כן היה מאמין, לא היה מאמין, וגם שם וישחק, שם זה בעבודה של אהרון בשמונת ימי המילואים, אז גם כן זה וישחק השלישי, כלומר זה ראש, הראשון רביע, השני אתנח, שלישי שלשלת, כי כל שחיטה זה גם בכוונה, יכול להיות בכוונה ראויה לשם הקורבן, אז עוד שחיטה ועוד שחיטה ועוד שחיטה, כלומר זה... מה? וגם שם הוא זה בקש, תדע איזה בקשה זו, יש לך אומץ לבקש כזה דבר מהקדוש ברוך הוא, הקרנה לפני היום ועשה חסד, זה צריך ככה איזה מין הסכמה פנימית מאוד מאוד חזקה כדי בכלל לעלות על דל שפתיים כזו בקשה. נכון, אני חושב שזה 4 פעמים שיש בתורה של שלט, אני לא יודע אם יש עוד טעם נחמד. וישחת, יש שם וישחת, 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 כל אחד זה קורבן אחר, זה לשם חטאת, זה לשם זה, צריך בכוונה ראויה כל דבר לעשות אותו, אז זה דבר קשה, לשמור על כיוונון לאורך הזמן, אחרי אתה יכול לפסול את הקורבן. טוב, אולי, זה נחמד, טעם נחמד.
מה ההבדל בין וישחת וקמת
וחטאת? לא, כאן זה לא הבדל בין עבר ועובר, רק הוא אומר שלכאורה וישחת ושלשלת לא צריך להיות בקמת, אלא בפתח, כי זה לא יתנח בסוף פסוק, אבל... לפעמים, כמו שראינו אתמול, קמץ בזק, קמץ וזקף קטון, שלפעמים הפתח הופך להיות קמץ גם בלא אתנח וסוף פסוק, כשרוצים להביע הפסקה, העמדה. גם אם יש עמדות יותר גדולות, ולכן משאירים אותם לאתנח ולסוף פסוק. כן, אתנח, דרך אגב, תמיד שימו לב, זה כלל כמעט קבוע, הוא נמצא במקום החולק את הפסוק לשניים, כלומר, באופן עקרוני, אם אדם קורא את הפסוק גם בלי לראות טעמי המקרא, הוא תוכל לדעת איפה לשים את האתנח. זה כמעט, זה נכון, לא יודע אם ראיתי אי פעם יוצא מן הכלל.
תהילים?
תהילים זה משהו אחר. תהילים יש עולה ויורד שהוא יותר מהאתנח, אבל בטעמי אמת, לא רק בתהילים. כן, איוב משלה ותהילים, אבל בתורה או בנביא וכו', תעשו פעם ניסיון, תראו שאתם יכולים לשים את האתנחים. גם בלי לראות את הטעמים. תמיד זה חולק את הפסוק, זה החלוקה המרכזית הפסוק בשניים, וכן זה אתנח, לשון מנוחה. איפה? זה מה שאמרנו, שלפעמים הפתח יהפך להיות כמס גם בלא אתנח לסוף פסוק, בגלל שרוצים להביע לך הפסק עניין, כלומר, גם אם יש הפסוק הפסק יותר גדול, שאותו אנחנו שומרים את האתנח בשבילו, חשוב לנו פה שתעמוד, שתעצור ותתבונן, ולא תחבר עם זה עם מה שעלה, לכן אנחנו כותבים בישחת בכמס ולא בפתח, למרות שזה שלשלת ולא אתנח. כמעט מבטא עמדה, כמו זו תנועה גדולה יותר מהפתח, הוא בדרך כלל בא גם באתנח או בסוף פסוק, אז לכן כשאתה שם כמעט גם בזקף או בשלשלת, אתה בעצם מבטא פה שהיה צריך להיות אתנח, אלא מה? שיש הפתעה יותר גדולה בפסוק, ויש רק אף פעם אין יותר מאתנח אחד בפסוק. אז מה עשינו? הפכנו את, את הפתח לכמעט כדי לבטא את ה... הפסקה הגדולה שצריכה להיות פה. והרבה שמשמש הסגול שאחרי זבירקה, כן, סגולתה מה שנקרא, במקום אתנח והסוף פסוק והזקף. זה דבר מעניין מה שהוא אומר, שהסגולתה היא מפסיקה גדולה. והשתנה הנחת הראשון. מה? אתנחה
זה
טוב. אתנחתה, אתנחה, אתנח. והר מנוחה כי טוב, זה לא משנה. אולי אתנח, אפשר להגיד, או אתנחתה. לא, אצלנו אומרים אתנוחה, לא טעות. איך זה בערבית פה? אלא אתנח, כן. לא חושב, זה לא טעות. והשתנה הנחת הראשון. הנחת הראשון, הכוונה היא שוב, הפתח שהוא בהנחה ראשונה, הטבע כפי שעצמה, בהנחה שנייה, דהיינו, ביחס לכלל הפסוק זה משתנה מפתח לכמת. ואילו הרחבתי במקצוע הזה היה מתארך הספר, אבל הבאתי לך מעט מן החוכמה הזו העדינה ושאינו מוזנח, כן, אל תחשוב שהעברית היא... אין בה כללים וכו', אלא מותאם מצוין. אמר הכוזרי דייני בזה. עמד כבר לחזור לעבודת אלילים. דייני בזה להתפלא על השפה הזו, ברצוני שתעבור עמי אל תואר החסיד אצלכם, וכן אשאלך על טענותיכם על הקראין, וכן אבקש ממך בסברות ובדעות כמה כללים, או כמה יסודות אפשר באמת לדעים, וכן אבקשך במה שנשאר אצלכם מן המדעים הקדומים. כלומר, זה בעצם ככה תוכן העניינים במאמר השלישי, אשר כבר אפשר לשים לב באופן מאוד בולט ש... כן, תואר החסיד אצלכם, כלומר, בעצם כבר, אין כאן כבר דיון והוכחות על עצם האמונה. כלומר, חוזרי כבר קיבל את אמונת ישראל, השתכנע במעמד הר סיני, השתכנע בייחודיות של ארץ ישראל, של עם ישראל, כן, סגולת ישראל, של המקדש, של השפה העברית, הכל. עכשיו מדברים יותר על, על פרקטיקה, כלומר, על עבודת השם, מה זה אומר להיות יהודי בפועל, מה, מה האידיאל הדתי שהיהדות מציבה. זה כבר לא כל כך פחות... מה? שמה? שזה יותר שאלות אינפורמציה ופחות שאלות של התרסה. כן, זה לא ויכוח. כן, זה לא ויכוח, זה כבר שאיבת אינפורמציה. נכון. כן, המאמר השלישי. אמר החבר, תואר החסיד אצלנו אינו מתנתק מענייני העולם כדי שלא יהיה למעמסה עליו ויהיה למעמסה עליו. הכוונה שהוא לא יהיה למעמסה, יש מי שמתנתק מהעולם כדי שהוא לא יהיה למעמסה על העולם, דיינו אולי על החברה האנושית, ושהעולם לא יהיה למעמסה עליו. הם מעדיפים, כן, ניפר את נעמה עליי דווקא בגלל שאנשים אחים אנחנו, שלא נפרע אחד לשני. ואז ישנה חייו, אז אדם מגיע לשנאת החיים הגופניים, אשר הם מחסדי השם עליו, מהטבתו בהם עליו. כי אומרו את מספר ימיך המלא וערכת ימים. מהתורה אנחנו רואים שאריכות ימים בחיי הגוף זו ברכה. כן, את מספר ימיך המלא וערכת ימים, שלא על פי דרשת חז"ל לעולם שכולו ארוך, אלא על פי הפשט. אז איך אדם יכול לשנוא דבר שהתורה מעידה עליו שהוא טוב? אלא החסיד אוהב את העולם ואריכות הימים, כי בהם יקנה חיי האחרית. כן, המשנה באבות ש... זה נכון שיפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה, אבל יפה שעה אחת בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, כי בה מגיעים, באותה שעה מגיעים לחיי שכוני עולמו בשעה אחת. וכל שיוסיף טובה נתעלה דרגה באחרית. נכון שהוא מחמד אילו נעשה בדרגה חנוך, אשר נאמר בו ויתהלך חנוך, או מעלת אליהו, כן, שבעצם לא, כנראה שהמוות שלהם היה מוות שלא כמו המוות שאנחנו מכירים, שיתפנה כדי שיתבודד לחברת המלאכים, ולא, כן, הוא מצפה היה רוצה להיות כבר חנוך ואליהו הם באמת אידיאל אצלנו, שאדם בעצם מתבודד מבני דורו ומחליף את חברתם בחברת המלאכים, עד כדי כך שבעינינו כי לקח אותו אלוהים, או ויעל אליהו בסערה השמיימה, ולא השתעמם ביחידות והבדידות אלא היא צוותו, זו החברה שלו, חברת המלאכים, והשתעמם ברבים, עד רבה הוא משתעמם כשהוא נמצא בחברה האנושית, בגלל היעדר ההסתכלות למלכות השמיים שהיא מספקת במקום האכילה והשתייה. כן, הוא מעדיף את מה שמעניין את הבריאות, דיבורים על אכילה ושתייה, מכוניות ופוליטיקה, אז זה משעמם אותו. כן, 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 כן. הרי לכגון אלה תצדק הבדידות השלמה. כלומר, אליהו וחנוך באמת ראויים לפרוש מהחברה האנושית ולעבור לחברה אחרת. ואף יחמדו את המוות, כיוון שכבר השיגו התכלית אשר אין אחרי הדרגה שיש לקוות הוספתה. כלומר, הם בעצם הגיעו למיצוי הפוטנציאל האנושי בעולם הזה. ושוב, כל עניין העולם הזה זה רק פרוסדור בפני הטרקלין. אם אדם ישלים את עצמו בפרוסדור, אז באמת הוא כבר מחכה להיכנס לטרקלין. אז זו התבודדות, פרישה מוחלטת מהחברה האנושית שהיא ראויה לנביאים מיוחדים כמו אליהו וחנוך. מי? כן, אבל שוב, זה רק תבין, זה דוגמאות מאוד קיצוניות, שתיים בתנ"ך בערך.
זה
לא
ממנו, כל מקרה שאנחנו רואים
את זה, שמה? שמה? הגיע למיצוי. כן, אבל זה כבר, אתה מדבר על הסתכלות של אחר מעשה, אנחנו מדברים על הסתכלות של לפני מעשה. האם אדם צריך להתהלך פה בנטיות אובדניות, וזה מה שמונע אותו להתאבד זה רק בגלל שזה אסור הלכתית, או שאדם צריך להיות אוהב חיים? אומר הכוזרי, אוהב חיים. למה? כי החיים זה פוטנציאל אדיר להתקדם. כן, כל אשר בכוחך לעשות עשה, כי אין מעשה וחוכמה ודעת וחשבון בשאול אשר אתה הולך שם. שם ינוחו יגיע כוח. היום ערב שבת. היום, כן, גם בערב שבת אנחנו מאוד מכבדים את השבת, והיינו מאוד שמחים לדחות אותה בעוד 10 דקות. למה? כדי להכין עוד סלט, לשים עוד משהו על האש, נקות עוד את הבית וכו'. חוץ ממשה, אליהו וחנוך וכו' וכו', שהגיעו למיצוי מסוים כאן בעולם הזה, תמיד אנחנו מדברים, לפני מעשה, אדם צריך להיות מאוד מאוד אוהב חיים. גם ההלכה מאוד מאוד אוהבת חיים. חלל עליו, כן, עושים אותו אפילו לחיי שעה, מחלים עליו את השבת. למה? כי רגע של חיים, וחי בהם ולא שימות בהם. שם היחיטה. גם זה משהו, בסדר? אז זה בעצם יוצא שכבר אין טעם לחייו.
אנחנו חושבים בכלל גבי העולם. אם העולם הזה קשה אדיר
לסוף, הוא קשה אדיר לרק בפרודה מילה. בסדר? תהיה פה ותקן. זה הבחירה בידך. תאהב את החיים, תבין את הרקם, ותקפיד לתקן. תיקון יש דרתיך ולא לעיוות, כן? אבל בסדר, זה בידינו. זה בידינו, אבל היחס שלנו לחיים זה יחס מאוד מאוד רציני. מאוד... חנוך זה דוגמה באמת, כנראה שהוא הגיע למיצוי שלו, הוא הגיע לדרגת צדקות עצומה שאולי ממנה כבר אפשר רק לרדת, כאילו כבר הגיע לשלמות שלו והוא בסיכון גדול. מה? מה זה ביתר של נחש? לא, אבל צבי צודק שיש מאמרי חז"ל שמשמע מהם שהיה קל בדעתו לחשוב, כמו שרש"י שם אומר. הוא עוד לא חטא, כן, כן, היה קל בדעתו לחטוא, כמובן היה עלול רק לחטוא, כי כבר את השלמות שלו הוא כבר הציג, הוא רק יכול לקלקל עכשיו. הרי לכגון, כן, עכשיו יש עוד אולי נישה מסוימת שההתבודדות ראויה להם, למרות שהם לא נביאים, עד כאן דיברנו על נבואה, על התבודדות נבואית, פה אנחנו מדברים על התבודדות פילוסופית, שכלית, ולחכמים המתפלספים חיבה להתבודדות, כדי שיזדקקו מחשבותם, כדי שיוציאו מהקשיהם, מקישים מדבר אל דבר וכולי, תוצאות אמת, כדי שיושג להם הנכון במה שנשאר עליהם מן הספקות. הם רוצים להתבודד על מנת שיוכלו להתרכז מאוד במהלכים עמוקים, שכליים. וחפצים עם זאת, גם הם לא מתבודדים לחלוטין. וחפצים עם זאת למצוא תלמידים שיקראו מלחקירה והזכירה, כמי שיגע בצבירת הממון, הרי הוא בוחל להתעסק כי אם עם מי שמסתחר עמו, כדי שירוויח עמו. כן, יש לך איזה איש עסקים, תכלס, אתה בא פה לגלגל איתי איזה עסקה, אם אתה בא שם לדבר זה, אין לי זמן בשבילך. אז גם הפילוסוף, הוא רוצה תלמידים, הוא רוצה מישהו יעביר לו את כל המטען שיש לו, התלמידים גם יחכימו אותו, כן, הם תלמידי יותר מכולם, אז גם הם מתבודדים באופן יחסי, לא לגמרי לבד, אלא פורשים לבתי אולפנה מסוימים, פורשים מהמולת הרחוב, מה שמעניין את האדם המצוי, לא מעניין את הפילוסוף ולהפך, אבל יש חברה של פילוסופים, וזו דרגת סוקרטס ודומז. מה אתה אומר? לא, בסכין. בסכין, כן. אבל זה דרגת סוקרטס ודומז, ואלה יחידים אין שואף לדרגתם היום. היום קשה למצוא כאלה אנשים אידיאליסטים, שבאמת מה שמעניין אותם רק זה כל מיני מחשבות מופשטות. נכון, כי בהימצא השכינה בארץ הקדושה, באומה מעוטדת הנבואה, היו בני אדם הנוהגים בפרישות ושוכנים במדברות, נקבצים עם הדומים להם, לא שמתבודדים לגמרי, שוב, מתבודדים ככת, לא כיחידים, אלא שנעזרים זה בזה על מדעי הדת ומעשיו המקרבים אל אותה הדרגה בקדושה ובתארם, והם בני הנביאים. היו כאלה בתי אולפנה לנבואה, כן, בני הנביאים זה תלמידי הנביאים, זה אלה ששואפים את הנבואה, כך כותב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה, ובאמת מצינו הרבה בספר מלכים ועוד שהם היו במדבריות, הם היו במקומות רחוקים מהמולת החברה האנושית, ועד רבה החברה שלהם היא חברה אידיאלית שבהם כל אחד עוזר לחברו להתעלות מבחינה רוחנית. חזוני שמר שאלו הישיבות היום, כך הוא אמר על מה שהרמב"ם כותב בהלכות דעות, שאם החברה היא מושחדת וכשאדם יברח למערות ולחבחים ולמדברות, אז ככה טען החזון איש. אבל בזמן הזה ובמקום הזה ובני האדם הללו ואין חזון נפרץ, כן, זה כשאדם שואף את הנבואה, אבל כיום שהנבואה כבר נעדרת מאיתנו, עם מיעוט המדע הנרכש והעדר אותו המדע הטבעי, נראה לי שמדע נרכש זה חוכמה ומדע טבעי זה יותר נבואה, מי שייחד עצמו בהתבודדות בפרישות, מי ש... אני חושב שהוא כאן מתכוון, הוא שאל אותו מעלת החסיד אצלכם, אז הוא בא לומר לנו שהחסיד אצלנו זה לא כמו הנזיר הנוצרי שהוא מתבודד כל ימיו וזה מנזר ופרישות מוחלטת מהחברה האנושית. אז מי שייחד עצמו בהתבודדות בפרישות כבר הביא נפשו בעינוי וחולי נפש וגוף, ויחוש בעצמו התדבקות החלאים, וידמה שהוא נתייחד בקניעה ובענבה, זה נראה לו שהוא באמת מיוחד וקניעה, כל יום הוא מתפלל וכו' וכו', ונמצא כלו, כופר בחיים מעייפות לכליאתו וצערו. הוא מגיע למין איזה קהות חושים כזו, איזה עייפות נפשית וניוון גם גופני וגם נפשי, אם הוא כל יום יישב באיזה חדר סגור ויתפלל ויצום וכו', ואין לו עונג בבדידות, ואך לו, והוא לא מתחבר עם אור אלוהי שיצטוות עמו כנביאים, ולא ישיג מדעים שיספקו עסקיו והנאותיו בשארית ימיו כפילוסופים. כלומר, מה שאומר יעל פה זה ש... כלומר, כשאדם מתבודד הוא מבטר על הרבה דברים חשובים, על חברה ועל חיי מעשה וכו' וכו'. השאלה אם הוא מקבל משהו בתמורה, כלומר אצל אליהו וחנוך או אצל הפילוסופים או בני הנביאים להבדיל וכו', אני מבין מה הם קיבלו בתמורה, אבל כלומר, מה לא זה לא מספיק, אלא השאלה מה כן. לפעמים אדם יכול להישאר נופל בין הכיסאות, הפסיד את כל המעלות שיש בחיים נורמליים בריאים, שכן האדם הוא ייצור חברתי מטבעו, הוא צריך להיות איש משפחה וחבר קהילה ובן לעם וכו' וכו', כל זה הוא מפסיד, הוא מפסיד את כל העשייה בחיים, ומה כן הוא קיבל? האמת היא שלא כלום. כן, נניח שהוא ענב, טוב, אוהב השיחה עם אלוהו בבדידות, נעור, כן, קם בלילה, הוא מתנפל, הוא מתחנן, מה שיכול לזכור מן התחנונים והבקשות. ואלה היצירות, יש בהם עונג כמה ימים, כל זמן שהם חדשים, וכל מה שנשנו על הלשון, לא תתפעל מהם הנפש, כן, גם אותם התפילות שהוא מתפלל, נגיד שהוא יקום כל לילה להגיד את תהילים. בסופו של דבר זה יפך להיות שגרתי, בנאלי, כן, זה יפך להיות מין רוטינה כזו. ולא תמצא להם ערגה וחנינה, הוא צריך איזה משהו להתחדש, וזה לא קורה. וישאר בלילה וביום, ונפשו דורשת בכוחותיה אשר נטבעו בה את העיון והשמיעה והדיבור, הוא רוצה לדבר למישהו, הוא רוצה לשמוע ממישהו משהו, והעיסוק, להתעסק בענייני העולם, והאכילה והשתייה והתשמיש והרווח בממון, ועוזר לקרוביו ותומך את העניים, ועוזר במצוות בממון, אם יראה הפסד, כן, אם הוא רואה איזה צורך לתרום לזה משהו, אז הוא תורם, שזה צריך לעבוד, כל אלה פעולות ש... באופן טבעי האדם צריך אותם, כן, בשביל האיזון, בשביל הבריאות הנפשית שלו. האם לא יישאר לחוד מתחרט על שקשר עצמו אליה להתבודדות, כן, ויוסיף בחרטתו ריחוק מן הדבר האלוהי אשר זמם קרבתו. הוא הופך להיות ככה אולי בבחינת התוהה על הראשונות, כן, שהוא לא מקבל שכר גם על צדקותיו הראשונות. כל הקטע הזה פה מזכיר ככה את מה ששלמה אומר בקהלת, כן, אל תתחכם יותר ואל תהי צדיק הרבה. למה תשומם? מה זה למה תשומם? אתה צריך להיות שממה, אדם שהופך להיות צדיק יותר מדי או חכם יותר מדי, עד שהוא כבר מזניח את כל הנורמליות, את כל הבריאות הטבעית שלו, אז הוא הורס לעצמו. למה תשומם? אל תרשע הרבה, גם זה כתוב שם, אז אל תרשע הרבה, אל תרשע גם קצת, אלא כוונה תשתמש בענייני העולם רק כדי הצורך, אל תהפוך אותם למטרה, הם רק אמצעי, אבל בתור אמצעים טובים. אם אתה חושב שאתה מרוויח מזה שאתה לא לוקח אותם בתור אמצעי, אז אתה טועה. למה תשומם? צריך איזון נכון בין הדברים. עכשיו מה שהוא אומר פה זה ש כן, החוכמה היא, רכישת החוכמה היא דווקא בחברה, חוץ אולי מבודדי בודדים כמו גאון מווילנה וכו', אבל סתם ככה אנחנו רואים שהדרכה של חז"ל, כן, חרב אל הבדים ונועלו, ונועלו זה לשון טיפשות, חרב על צברי שונאים של תלמידי חכמים שעוסקים בתורה בד בבד, אדם צריך חברותה, אדם צריך להיכנס לשיעור, אדם צריך לדבר עם אנשים בלימוד, לקנות חוכמה זה שיגעון גדלות אם הוא חושב שהוא יקנה חוכמה יותר ב-400. למה עכשיו אדם כן צריך התבודדות? יש מקום להתבודדות, לחשיבה, כדי לעכל את הדברים. אדם רוכל, לפעמים אדם קולט המון המון מושגים מהחברה שסביבו, ואין לו בכל זמן לחשוב עליהם, לעכל אותם, מה לרחק, מה לקרב, מה מתאים לי, לעבד את הדברים וכו'. אבל בסופו של דבר, זה מספיק זמן מוגבל לזה. ברגע שאדם, אם אדם מרחיב עוד יותר את זמני ההתבודדות, אז הוא בסדר, הוא כבר איבד, הוא עיכל, הוא מה הוא עכשיו, עכשיו הוא מקיא ובולע, כמו כלב. כבר אין בזה שום תועלת, להפך, תחזור לחברה כדי להתמלא, בסדר, אחר כך תתבודד כדי לעבד, שני דברים שונים, אבל ההתבודדות המתמדת, כמו נזיר בידמה, בוואדי קלט שם, שלא יוצא מהמנזר שלו וכו', זה אחרי 10 שנים אתה תראה שהוא מטורלל לחלוטין, והוא כבר מדבר אל הקירות, הקירות מדברים אליו, וזה כבר לא נורמלי לגמרי. כן. נכון, כן, גם זה לאו דווקא לבד, לא כותב שם לבד, התלמוד שם זה מוציא דבר מדבר, אבל להפך, דווקא שם צריך, כן, אי חברותה, אי מיטותה, כך אמר רבי יוחנן. מה? לא, זה לא הכוונה. התבודדות היא טובה כדי לעכל, להעמיק בדברים, בעיקר בעניינים שקשורים אליי, מבנה האישיות שלי, זה כן מתאים לי, לא מתאים לי, חשבון נפש, מאזן, אבל זה לא... כן, זה לא בהכרח, מי שעשה התבוננות שעתיים ביום, הוא לא בהכרח יהיה יותר עמוק ויותר יעיל מאשר מי שעושה חצי שעה ביום. יכול להיות שחצי שעה מספיק, לא בטוח שעתיים ייתנו יותר, זה סתם ללעוף משהו לעוף, זה מה שהוא אומר. קל וחומר, אם זה כל היום, אז זה לא שווה כלום. כן, זה להפך, זה דבר כזה בנאלי, גם התפילה, לא בהכרח, כן, אני לא הייתי תפלל אדם כל היום, נו, אני לא בטוח שאנחנו במדרגה הזו, אני לא בטוח שמי שמתפלל 10 שעות ביום הוא יותר טוב ממי שמתפלל שעה וחצי במהלך היממה. כן, כי בסופו של דבר הוא מביא את כוח התפילה שבו לידי מיטוי. יותר, כן, זה לא תמיד נכון שאם חצי שעה תפילה היא טובה אז שעה היא כפליים טוב, לא בטוח, עוד שהיא מבוזבזת, כן? זה מה שהוא אומר פה. כן. על מה? כן. לא, אני חושב שתראה, חכמי ספרד העריכו את הפילוסופים בכבדהו וחשדהו, כוונה, הם לא בלעו אותם ראשם על קרבם, על קרעיהם, כבר הם ידעו מה להרחיק ומה לקרב, אבל הם העריכו את דרישת החוכמה שלהם, את ה... כלומר, זה שהם באמת היו מוכנים, הנה, במקום שאנשים רק חושבים על כסף כל הזמן ועל זה, אותם עניינו כל מיני אידאות מופשטות. אפשר, אפשר להעריך את החוכמה, עדיין מבחינת חוכמה בגויים תאמין. הוא לא מזלזל במניע שלו, רק הוא מזלזל בתוצאה, בדרך. מה שאין כן אצל הפילוסוף, הוא אומר, אני מוכן להבין, כי הפילוסופים באמת היו באופן מסוים, נו, זה נקרא, מה? נו, איך זה נקרא? היו, לא יודע, מתנשאים, אבל יתרו להם איזה מין כזה במה לעצמה. אני מוכן להבין את זה, הוא אומר. אני מוכן להבין, כי הם באמת רצו להתייחד, לברוח מכל העמולה שזה, ולהתייחד לדברים שמעניינים אותם. אז זה לא התבודדות טוטלית. אחר כך הוא אומר שמבחינה הזו דומים להם גם בני הנביאים, שיצרו להם חברה בתוך חברה, או חברה מחוץ לחברה, זה הוא מוכן לקבל. כן, אבל התבודדות טוטלית, חוץ מאשר אליהו וחנוך וכו', זה לא מתאים. סתם אדם זה גרוע, זה לא טוב. אם זה כל סדר היום שלו, אז הבדידות יכולה, אדם יוצא מדעתו. כשאדם בודד, זה בדוק ומנוסה, הוא מתנוון. הוא לא מתקדם, הוא לא מתפתח, הוא מתנוון. מה? כן, אמר הכוזרי, תאר לי אתה מעשה טובים שבכם. כן, את מעשה, הטובים שבכם, הדמויות האידיאליות שמהוות דוגמה ומופת ומודל להזדהות, מה הם עושים, מה הם לא עושים, הבנתי, מה לא לעשות, הבנתי, מה כן. אמר החבר, הטוב הוא השומר על מדינתו, מחלחל ומשער לאנשיה, כלכלותיהם וכל צורכיהם, ונוהג בצדק עמהם, עד שלא יונה אחד מהם, לא ירמה אותו, כלומר לא ייתן לו פחות עם מה שמגיע לו, ולא ייתן לו מעל למה שמגיע לו ושהוא זכאי לו, לא פחות ולא יותר. כן, הטוב או החסיד הוא מושל שמכיר היטב את אנשי מדינתו, מכיר את כל הצרכים שלהם, נותן לכל משרד, לכל סקטור, לכל מוסד בדיוק את מה שהוא צריך, לא פחות ולא יותר. עכשיו, למה? שכן ימצאם בעת שהוא צריך להם, כאשר אותו מושל יצטרך את כל הנתינים שלו, כגון לצאת למלחמה או משהו כזה, או סתם בשביל התפקוד השוטף של המדינה, שכן ימצאם בעת שהוא צריך להם, נשמעים וממהרים לענות לקריאתו, מצווה עליהם ועונים מזהירם ונזרים. כן, ראש הממשלה או מושל, שמלך, שבאמת מנהל את הממלכה שלו בצדק ובאיזון, ונותן לכל כוח בחברה, ובעם את בדיוק מה שהוא צריך, לא פחות ולא יותר, אז הכל מתפקד בצורה הרמונית, בצורה אידיאלית. ברגע שהוא יצווה מישהו, ירצה ממנו משהו, הוא לא מוזנח, והוא גם לא מסואב. כי לפעמים אדם מרגיש מוזנח, ואז הוא מריר, ואז אם המלך יקרא לו, אז הוא יגרור רגליים. לפעמים אדם כבר מסואב, הוא כבר מפונק ובטלן, מרוב טובה ויש מה נשארון ועברת. לא, פה כל אחד מקבל בדיוק מה שמגיע לו ומה שהוא צריך. תראה, אני חושב שרבי יהודה אבן תיבון וגם אבן שמואל מתרגמים פה חסיד.
פה חסיד לשם עובד האלוה.
כי איפה? באלף? כי שם באמת מתעבד זה אולי לשון יותר עובד, אבל פה על חיר, סבח על חיר זה בוקר טוב. זה זה לא חסיד, מה שרבי יהודה בן טיבון, איך זה אצלך אליהו? חסיד. אז מה? מה פה, הטוב? הטוב או החסיד? שם העובד. שם העובד זה יכול להיות. אבל פה חסיד, חסיד זה תרגום יותר שאני מבין אותו מאשר הטוב. כאילו, הטוב זה תרגום יותר מילולי. כן, חר בערבית זה באמת בריאות, טובה וכו'. אמר הכוזרי, על הטוב שאלתיך ולא על הראש, כן, או על החסיד שאלתיך ולא על המושל. אני שאלתי אותך על דמות מופת רוחנית, דתית, ואתה השבת לי איזה ראש ממשלה מדינת ישראל היום צריכה, כן? אמר החבר, הטוב הוא מי שהיה ראש, כן, החסיד, הטוב, הוא צריך להיות מנהיג, מנהיג של עצמו. בוקר טוב. משמאל שם? אני אתן לך מפתח, כן. כן, אמר החבר, הטוב הוא מי שהיה ראש, נשמע לחושיו, נשמע הכוונה הוא קשוב לחושיו וכוחותיו הנפשיים והגופניים. קודם כל הוא צריך ככה להכיר את עצמו, להיות קשוב לעצמו ולכוחותיו. ומנהלם ניהול מדיני, כמו שנאמר, הוא מושל ברוחו מלוכד עיר. זה דבר נפלא. הכוונה היא, אדם צריך להיות ראש ממשלה של עצמו ולנהל את עצמו כמו שמנהלים מדינה קטנה. כן? טוב ערך אפיים מגיבור, וטוב מושל ברוחו מלוכד עיר. אז אדם צריך להיות מושל על רוחו, מושל על כוחותיו, הוא ראש ממשלה של עצמו. והוא המעוטד לרשות. כלומר, אדם כזה, אפשר להציב אותו בתור מועמד לראש ממשלה. זה דבר גם כן נפלא. כלומר, מי שמושל על כוחותיו ויצריו וכו' וכו', יכול גם למשול על עם בהמשך. אבל מי שלא, אז כן, כל מי שהוא ירא שמיים דבריו נשמעים, אז רב ציודה תמיד היה אומר, דבריו נשמעים קודם כל לעצמו. ומתוך כך, ומתוך כך, גם לאחרים. הכוונה, האחרים מוכנים לשמוע אותו ולהקשיב לו, בגלל שהם רואים שהוא גם מקשיב לעצמו, כלומר ששכלו מנהל את כל חלקי גופו ונפשו ולא הפוך, אבל אם הוא עצמו לא שולט בעצמו, אז מה פתאום שאחרים יסכימו, כלומר זה באופן טבעי. כל מי שהוא ירא שמיים, דבריו נשמעים לא לעצמו, ומתוך כך גם לאחרים. כן, יש סיפור כזה ידוע במרכז שרב ציודה ביקש שלא יהיה מניינים פרטיזנים בישיבה. מי שלא קם לתפילה בישיבה, שילך לבתי כנסת אחרים להתפלל, לא בישיבה. ואחר כך נודע לו שלא מקיימים את זה, שיש מניינים בפנימיה. אז הוא הפסיק לבוא לישיבה, הוא הפסיק להעביר שיעורים וכו'. חשבו שהוא נעליו, הלכו אליו לפעס אותו וזה. אז הוא אומר, אני לא נעלבתי, אני רק, כנראה אני לא ראוי ללמד בישיבה, אני לא ראוי להיות ראש ישיבה. כי דבריי לא נשמעים, אז כנראה שיש חיסרון בעירת שמיים. אז התכנסתי ככה לאיזה התחזקות בעירת שמיים. הוא אומר, אם התלמידים לא שומעים לי, כנראה שתלה את החיסרון בעצמו, לא התלמידים, דבריו לא נשמעים. חיסרון בעירת שמיים, כנראה שאני לא ראוי ככה. טוב. היום כל צרוע וכל זהב קופץ, חושב את עצמו ראוי להיות ראש הממשלה, כן? עוד לא ניהל את עצמו מעולם. עד רבה, מופקר לחלוטין, אז הוא המעוטד לרשות, לפי שהוא, אם היה ראש המדינה, היה עושה בצדק כמו שעשה צדק בגופו ובנפשו, ועצר לכוחות הטבטניים, ומנעה מן ההתפקרות, אחרי שעשה להם צדק ונתן להם מה שממלא שאיפתם, באוכל ההכרחי והמשקה ההכרחי, והמרחץ וסיבותיו, גם במידה. כלומר, אדם יכול לרסן את כוחותיו הגופניים, דווקא בתנאי שהוא כן נותן להם את מה שמגיע להם, ולא מדכא אותם כמו אותו הנזיר מהפסקה הקודמת. ועצר גם הכוחות הרגזניים הדורשים גילוי הניצחון, כן, את אהבת ההתנצחות, כן, יש באדם איזה מידה כזו שהוא סף אלה קרב, אחר שעשה להם צדק ונתינתו להם חלק בניצחון המועיל, במסע ומתן במדעים ובהשקפות וגער באנשי הרע, כן, יש קנאת סופרים שהיא תרבה חוכמה, יש ודם השתשיב להפיקורוס, בסדר, אם אדם צריך גם את קצת את האקשן הזה, קצת את הזה, אז שיכיר בכוח הזה ויפנה אותו לאפיקים חיובים. אם הוא אוהב להתווכח, שיצא פעם שבוע מתוך אהבתו, נדע מה, לשכנע אנשים שכך וכך, ומאוד ייהנה מזה שהוא מצליח לסתם את כל טענותיהם וכו'. ונתן לחושים חלקם במה שתחזור תועלתו אליו, והשתמש בידיים וברגליים ובלשון בדבר ההכרחי ובבחירת היותר מועיל. וכן השמע והרעות והחוש המשותף, החוש המשותף אפשר להבין את כוונתו להלן בעמוד רש ג', זה מין כזה חוש שהוא לפי הצפיצה של ריאל, כאילו הוא בסופו של דבר מעבד את כל הנתונים שאנחנו מקבלים מהשמע והרעות ובשאר החושים, יוצר את התמונה הכללית ומעביר אותה לזיכרון. זה נקרא החוש המשותף, איזה שמרכז העצבים הייתי קורא לו של המוח. וכך השמע והרעות והחוש המשותף נספח להם, וכן המדמה, ופה אני חושב שזה והחוש, הכוונה זה מלשון לחשוש, יכול להיות לא מלשון חישה אלא מלשון חשש, לכן אולי כדאי לתרגם חושש או נזהר, כן, בערבית ואלואן זה במשמעות של דאגה, של חשש, כן, וכן המדמה והחושש או הנזהר, כן, יש באדם את הכוח החושש והתבונה והזכרנות, כל כוח תן לו את הכוח המדמה, תן את את החלק שלו לחלק החושש, תן את החלק שלו, טוב שאדם יהיה זהיר, אבל לא טוב שהוא יהיה פחדן, זה כבר יותר מדי. והתבונה והזכרנות וגם כוח הרצון המשמש לכל אלו, לכל הכוחות, והוא משמש ומשרת לבחירת השכל, הרצון הוא מוציא לפועל את בחירת השכל, ולא יעזוב המושל אף אחד מן האיברים הללו והכוחות שיוזנח במה ששייך לו לבדו ויגרע השאר. כן, שיוזנח הכוונה במשמעות הערה 16, שיוזנח לעצמו שיתפשט כרצונו, הוא לא נותן לו, הוא לא נותן לשום כוח לגדול פרה ככה, אלא כל דבר מתוך חשיבה, כל דבר מתוך תכנון. וכאשר מילא צורך כל אחד מהן ונתן לטבעיים די סופקן מן המנוחה והשינה, ולחיוניים מה שמזין אותם מן היקיצה והתנועה בעסקי העולם, כן, זה בדיוק הפוך, כלומר יש באדם צורך טבעי לגוף, צורך טבעי לנוח ולישון, אבל יש בו גם את כוח החיות שמה שמזין אותו זה היקיצה והתנועה בעסקי העולם. הכוונה, אדם צריך להיות, צריך שיהיה לאדם עניין לענות בו, טעם לחיים, אתגר, ריפוי בעיסוק, כן, גם זה צריך. אם אדם ישן כל היום וינוח כל היום, הוא לא ייהנה, הוא יהיה מאוד מולל, הוא צריך שיהיה לו בשביל מה לקום בבוקר, הוא צריך לישון בלילה, אבל גם צריך סיבה טובה לקום בבוקר ולמצוא מספיק אתגר ועניין בחיים. אז אחרי זה הזמין אז את קהילתו כראש שיש לו משמעת, מזמין את חיילותיו הנשמעים למה שעוזרו על הדבקות במעלה אשר מעליה. כלומר השכל הוא מנהל את הכל, אבל גם השכל הוא משרת, זה לא, השכל הוא לא ראש הפירמידה כמו אצל הפילוסוף, כן, כלומר המעלה האלוהית אשר מעל המעלה השכלית. ראינו שהדת שלנו היא לא על פי הקשים שכליים אלא על פי התגלות, מעלה אלוהית. אז גם כן השכל הוא אמנם מושל בכל כוחות הגוף והוא נותן לכל אחד בדיוק את חלקו, לא יותר ולא פחות, אבל גם הוא בעצם הוא רק המשנה למלך, והוא גם הוא משעובד למה שמעל השכל, למעלה האלוהית. טוב, נעמוד פה, אנחנו עוד באמצע המהלך, אבל עד כאן.